הסיבה בגמרא היא סיבה טכנית, כדי שיספיק ללמוד בהמשך היום. אבל בחז"ל יש התייחסות רחבה וחשובה, משמעותית, ללימוד בלילה כלימוד יותר טוב, חווייתי, קיומי, דתי. יש משהו מיוחד למי שמצליח ללמוד בלילה. בעיקר חז"ל ביססו את הלימוד בלילה על שלושה פסוקים. הפסוק הראשון, שמופיע בפסוקים השניים שחילקתי לכם, הוא פסוק באיכה. פסוק באיכה, קומי רוני בלילה לראש השמורות, שפחי חמיים ליבך, נוכח פני השם. אז ודאי שהפסוק מתאר מי שמתאבל, מי שבוכה, מי שמתעונן על המתים ועל החללים, אבל הגמרא, כפי שנראה, וגם כן המוראים, תפסו את זה כאיזה רמז ללימוד תורה. מספר שתיים, יש דיון בין ריש לקיש לבין רבי יוחנן, מה יותר טוב, לימוד ביום, לימוד בלילה. אלא, אף על פי כן, מודה היה רבי יוחנן שאין רינה של תורה אלא בלילה. יש לדבר על יתרונות של לימוד יומי, לימוד לילי, אבל רינה של תורה זה רק בלילה. למה? קומי רוני בלילה, לראש השמרות בוקר. וכפי שהגמרא בתלמיד אומרת, כל מי שלומד תורה, הגמרא בתלמיד דף ל"ב, אני יודע אם ראיתם, כל מי שעוסק בתורה בלילה, השכינה כנגדו, שפעם זה לא במקורות, אבל תחזור לפסוק באיכה, נוכח פני השם. מי שקם בבוקר, קומי רוני בלילה, ומי שמתעסק ברינה של תורה, הוא מתחבר נוכח פני השם. הוא מצליח להתחבר עם ריבונו של עולם. הפסוק השני, שפחות או יותר מקביל לאותו פסוק באיכה, בקשר ללימוד תורה לפי פרשת חז"ל, הוא פסוק מספר 3 בתהילים, פרק מ"ב. יומם יצווה השם חסדו, ובלילה שירו עמי, תפילה לאל חיי. שוב פעם, הפסוק עוסק בתפילה, תפילה לאל חי, חיי. אבל חז"ל מבינים אותו שוב פעם כביטוי ללימוד תורה בלילה, שירו עמי. מי שעוסק בתורה בלילה, אין שירו של תורה אלא בלילה. זה הגמרא בעבודה זרה, דף ג' ל"ב. כל מי שלומד תורה בלילה, אז שירה של תורה בלילה, חוט של חסד משוך עליו. כי בפסוק בתהילים, יומם יצווה השם חסדו, ובלילה שירו עמי. מי שלומד תורה בלילה זוכה להיות עמי, עם ריבונו של עולם. מי שלומד בלילה זוכה לחוט של חסד שנמשך עליו מחר, אחר כך. הצד השווה בין, כמובן, שני הפסוקים פה ושתי הדרשות, זה שחז"ל שמים אצבע לא על לימוד תורה מכני בלילה, אלא על הרינה של תורה. קומי רוני בלילה. מי שלומד בלילה זוכה לרינה של תורה. מי שלומד בלילה זוכה לשירה של תורה. פסוק באיכה, קומי רוני בלילה. אין רינה של תורה אלא בלילה. הפסוק בתהילים, ובלילה, שירו עמי, לא שאתה ביחד, מחובר לבנו של עולם, אלא יש איזו נקודה פואטית, שירית. איזה משהו מעבר לחוויה הקוגניטיבית, האינטלקטואלית, יש איזו חוויה של רינה של תורה, של שירה של תורה, שביחד דרך הרינה הזו ודרך השירה, אדם מתחבר לבנו של עולם. לא ברור מחז"ל מה מייחד לימוד לילי, מה נותן לו את האפקט הזה של רינה של תורה, של שירה של תורה, שירה שמחברת את האדם לבנו של עולם. כנראה, שבלילה האדם פחות עסוק, ולא רק טכנית שיכול להתרכז יותר, מה שיכול ללכת, מה בעצם שיר עושה לאדם? שיר לוקח את האדם למקום אחר. אדם שומע שיר, יכול לשבת באוטובוס, יכול לשבת ברכבת, יכול לשבת בכיתה, אבל מנטלית, רגשית, במקום אחר, הוא הולך למקום אחר, הוא נוסע למקום אחר, הוא אף לאופקים רחבים יותר. אז מי שלומד בתורה ביום, התורה ממוסגרת, התורה בעצם תחובה בתוך החיים התוססים, האקטיביים, המפריעים, השגרתיים. אז לומד, מצליח, משיג, מבין, אבל לא נוסע למקום אחר. זה את הכוח הפואטי של השירה, של הרינה. אתה לומד בלילה, כל הלחצים עברו, כל ההפרעות בעצם פחות מטרידות. אדם לא רק שמספק ללמוד יותר, אלא גם יש לו את הכוח להתחבר לתורה, ללכת למקום אחר, וכמובן המקום אחר שאדם הולך אליו זה המקום של השכינה. שירו עמי, השיר לוקח אותו להיות ביחד, לדבק בשכינה. קומי רוני בלילה, שפחי כמים ליבך, נוכח פני השם. יש שהופך לנוכח פני השם, שבעצם המטרה של תורה זה לחבר את האדם עם הדעת, הרצון האינסופי. אדם צריך לראות בגמרא לא פרטים, לא רלוונטיים, ולא סעיפים פה ושם, אלא מערכת שלמה שמשקפת רצון השם. איך ריבונו של עולם הגדיר יום, ואיך ריבונו של עולם הגדיר לילה, ומה זה מעבר אנושי וחווייתי בהלכה, ומה זה בשחרך, ומה ההבדל בין קריאת שמע לשמונה עשרה, ודברים ממש נקודות ספציפיות בתוך איזו מערכת של מיליוני, מיליארדי חלקים, שכולם ביחד מהווים את הרצון האחיד של ריבונו של עולם. אז חז"ל ביססו את הלימוד המילי, לא רק כלימוד יותר מוצלח, אלא כלימוד יותר פורטי, יותר מושך, יותר רגשי, יותר חווייתי, מכוח שני הפסוקים. אין רינו של קרעה בלילה, מה שביוחנן אמר, ומה שהגמרא בתמיד אומרת, מי שלומד תורה בלילה, תמיד עבודה זרה דווקא מלמד ב', תמיד דווקא מלמד ב', תמיד א', חוץ של חשד משוך עליו, הקדוש ברוך הוא עוזר לו ביום למצוא את הפרנסה. זה המדרש במשלי מספר 6. הפסוק השלישי, שהוא פסוק פחות פואטי. ותקם ביום לילה, פסוק במשלי, פסוק ידוע, מאשת חיל. כל זמן שתלמיד חכם יושב ועוסק בתורה בלילה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד. קודם כל, אני מצטט את הפסוק מתהילים, חוט של חסד. מה החוט של חסד שכנראה עוזר לו להתפרנס ביום? מי שעוסק בלילה, למרות שהוא יהיה קצת עייף ביום שלמחרת, הקדוש ברוך הוא יעזור. שנאמר, יום המצווה השם חסדו ובלילה שירו עמי, ולא עוד, אלא שהקדוש ברוך הוא ממציא לו מזונותיו בכל יום ויום, שנאמר, ותקם בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה, ואין טרף אלא מזונות. מי שקם בעוד לילה ללמוד תורה, ותיתן טרף לביתה, הוא יזכה לטרף, הוא יזכה למזונות. זאת אומרת, הביטוי הראשון שחז"ל נתנו ללימוד לילי, זה לימוד מיוחד, שיר של לימוד, לימוד פואטי, לימוד שיותר מחבר אותה. יש פה במספר 4 עוד ביטוי ללימוד לילי. אמר שמעון בן לקיש, כד הבינה, זה מדרש, לא יביר עיסה, כשעסקתי בלימוד, לא איזה יגעתי, עבדתי, השקעתי בלימוד, לימוד זה השקעה לעסוק בדברי תורה, בלילה הווה מנהרה לי. דווקא בלילה היה יותר ברור, יותר בהיר, יותר מוצלח. עסקתי ביום, איכשהו בלילה קיבלתי את האור של תורה, קיבלתי הבנה יותר עמוקה, יותר מוצלחת. והגיתי ביום ובלילה. אז חלק מההצלחה של ריש לקיש, בטח תוצאה מהעקביות וההתמדה, שהוא לומד גם ביום וגם בלילה. חלק מההצלחה, וזו המלצה טכנית, לפעמים אתה יושב מול סוגיה, והסוגיה קשה, הפתרון הכי טוב, לעזוב את הסוגיה כמה דקות או כמה שעות ולחזור. כל פעם שאתה עוזב משהו, אתה חוזר אליו, במיוחד סוגיה שמסובכת, יש הרבה פעמים, אתה חוזר מזווית אחרת, אתה חוזר מפרספקטיבה אחרת, תתן לך קצת זמן לנתונים ככה, להשתקע, להיות, שאתה מפנים אותם, ואז אתה חוזר מראייה אחרת, פתאום זה נהיה פחות קשה, אתה מסדר אותם יותר טוב. אז קודם כל הוא למד ביום, אבל בלילה הוא חזר ללימודו, הוא חזר לאותה סוגיה, ופתאום גילה כל מיני דברים שהוא לא גילה לפני. מה?
אחד
מה שהוא לא הפסיק,
אחד מה שהוא...
נכון. הוא לא הפסיק במלאך, אבל הוא הפסיק בעיסוק אינטנסיבי, הוא לא... נכון, אני יודע. הרמב״ם, אלא תירוץ אחר או גישה אחרת. נסתכל ברמב״ם מספר 10, רמב״ם מפורסם. אף על פי שמצווה ללמוד ביום ובלילה, מספר 10, בסוף הלכות תלמוד תורה פרק ג', אין אדם למד רוב חכמתו אלא בלילה. רוב החכמה שאדם מקבל הוא בלילה. אז ברמב"ם אי אפשר לומר שיש סגולה קבלית ללמוד בלילה, כי הרמב"ם לא עוסק בקבלה. אז כנראה שלפי הרמב"ם, הגיוני, חווייתי, אדם שלומד בלילה מצליח יותר, כי הראש שלו יותר נקי, הגישה שלו יותר נוחה, פחות מופרעת, פחות מוטרדת, פחות לחוצה. אז אין אדם למד רוב חכמתו אלא בלילה. וכאן הרמב"ם ממשיך, תסתכל ברמב"ם עכשיו, זה ביטוי מאוד יפה. לפיכך, מי שרצה לזכות בכתר התורה, מעניין? לא מדבר על מי שרוצה לקיים מצוות תלמוד תורה, מי שרוצה לזכות בכתר תורה. הרמב"ם משתמש בביטוי הזה, כתר תורה, 3 פעמים בפרק ג'. הוא פותח את הפרק בעיסוק שלושה כתרים נכתרו ישראל, כתר מלכות, כתר כהונה, כתר תורה. כתר מלכות ניתן למשפחת בית דוד, כתר כהונה ניתן לכהנים, וכתר תורה זה פתוח עבור כולם. כל מי שרוצה יכול לזכות בכתר התורה. שמא תאמר שאר הכתרים עובדים על כתר תורה, וכתר כהונה יותר חשוב, אז הרמב"ם אומר, ואם מלכים ימלכו, שהכתר הכי גבוה זה לא להיות מלך, זה לא להיות כהן. כמובן, מלך וכהן זה סמלי. מה זה מלך? אדם שעוזר לאחרים. זה התפקיד של המלך, אדם שנותן להם פרנסה ועוזר להם. מה זה כהן? אדם שעוזר לאדם אחר רוחני. אדם תורה בסדר, הם גם כתרים, אבל הכתר הכי גבוה זה להיות עם השם, ללמוד תורה, להבין רצונו. כמובן, תורה חסד, תורה שנותנת לאחרים. אז הכתר התורה הוא הכתר הכי גבוה. הרמב"ם משתמש בביטוי כתר תורה פעם שנייה, בפרק ג', איפה זה? מי שנשאו ליבו, פרק ג' הלך עבב, להיות מוכתר בכתר תורה, מי שרוצה לא רק לקיים מצוות תלמוד תורה, אלא לקבל כתר תורה, לא יסיח דעתו בדברים אחרים, לא ישים על ליבו שיקנה תורה עם האושר והכבוד, כך היא דרכה של תורה, פת במלך תאכל, מים במסורת תשתה, אדם צריך ללמוד תורה באינטנסיביות ובמסירות, ולא לחשוב שהוא יזכה לכולם. הרמב"ם מסיים אצלנו, לפיכך מי שרצה לזכות בחטא התורה, רבותיי, תקשיבו לרמב"ם, ייזהר כל לילותיו, לא יאבד אפילו אחד מהם, בשינה, אכילה, שתייה, שיחה וכיוצא בהם, אלא בתלמוד תורה ודברי חוכמה. אמרו חכמים, אין רינה של תורה אלא בלילה, שנאמר קובי רוני בלילה. וכל העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד נמשך עליו ביום, שנאמר יום השם מצא וחסד בלילה שיעורים מי. אז זה התוספת של הרמב״ם, לא רק הרינה של תורה, אלא גם כן, אין אדם למד רוב חכמת תורה אלא בלילה, ואיכשהו הזכות בכתר תורה, אדם שרוצה לא רק ללמוד תורה, להיות אדם שהוא, אדם של תורה, יש ביטוי ביידיש, יש ביטוי אדם שלרן תורה, וזה תורה מנש. לרן תורה זה אדם שלומד תורה, תורה מנש זה אדם של תורה, אדם שחי תורה, שחי את הרצון של תורה, שחי את המצווה, אדם של תורה מנש, הוא איש תורה, הוא אישיות של תורה, לא רק אדם שקובע איתם שזה גם כן הישג, אלא שהוא איש תורה. והרמב"ם מוסיף דברים שלא כך מופיעים בחז"ל. מספר 10, שורה 6. כל בית שאין נשמעים בו דברי תורה בלילה, יש החלטה. כן? יש לי זיכרונות. אבא שלי סיפר לי שהוא ישב שנות 40 כילד בביתו ליד החימום, ליד הרדיאטר, והוא שמע את אבא שלו, את הסבא שלי זכרונו לברכה, לומד במטבח ושר איזה ניגון בשעת הלימוד, והוא הלך לישון כל ערב, שומע דרך התעלות, שומע את אבא שלו לומד תורה. אז אני לקחתי לעצמי, יש לי תפקיד למלא את הבית בתורה. אם אנשים חושבים מה, אני רוצה לקבוע איתם לתורה, אני ארוץ לבית הכנסת, אני ארוץ לבית המדרש, אני אלך לישיבה, אני אלך במקום. אז אם טכני זה יעזור לך, כי בבית יש אינטרנט, בבית יש הפרעות, בבית יש סיבוכים, ודאי שצריכים לשקול שיקולים טכניים. אבל יש גם לשקול האם אתה רוצה להכניס תורה לבית. מה זה שבחורים שילדים מסתובבים ורואים ספר פתוח, רואים אבא לומד, רואים תורה תוססת? פעם אני שאלתי את רבי איתה, אני אמר לו איזה שיחה איתה. שאלתי רבי, אני יודע איך להדריך, איך להפנין מידות וערכים וכל מיני מצוות בבנים. איך אני נותן לילדים שלי את האהבה של תורה? איך אני נותן להם את החיבה שלי? איך אני מדריך אותם? מה אתה ממליץ? אז הרבי איתה בסגנונו הידוע אמר, אין סיסמאות, שטויות, שטויות, אתה לא יכול להתריך אותם שום דבר. אם רואים שאתה מתלהב מתורה, אז הם גם מתלהבו. כי הילדים רואים את ההורים. אי אפשר לעשות פוסט, אי אפשר לעשות בשיחות. רואים אותך. אז אם אותך מתלהב על הספורט, על המכבי, על המשחק, אז אמא שלך אחרי המשחק, בסדר, אפילו אתה לא מעיד, אתה לא מעיד עם חיוך, אתה לא רץ ללמוד. ילד שרואה את האבא לא מעיד, זה המודל הכי, הכי, הכי חזק, הכי, הכי משפיע. כן, נועם, תגיד לחבר, מה קורה בבית ספר פיקס מזרחי כשיש משחק בסקטבול? כולם מתלהבים, כולם באים, זה אירוע גדול. כשיש משמר, כל מיני הורים, אולי מגיעים, מחייבים אותם לבוא. גם מי שבא, בא בפרצוף, בא ככה בכזוב, מי שבא למשחק של הבית ספר. אז מה המסר לילדים? משחקים חשובים, ולימוד תורה לא כל כך חשוב. אז אם אין, יש בית, בית של תורה, להפוך את הבית לבית של תורה, שיהיה ספר פתוח. אני מקפיד לא לזכור את הספרים כל השבוע. כל הספרים שלי נשארים פתוחים על השולחן שלי כל השבוע, ושמעתי מנקן. שילדים יראו שם ויראו ספרים, ויראו גמרות, ויראו שאני עושה כבר לימוד. גם שאני גולש באינטרנט, הספרים נשארים פתוחים, שזה איזה ספר פתוח, גם אני לא למד, גם אתה לא רוצה ללכת לבד, תשאיר את הספר פתוח, שבכך אתה ממלא את הבית עם תורה. כך מוסיף הרמב״ם. והוא גם מוסיף, בכל בית שאין נשמעים בו דברי תורה בלילה, איש אוכלתו, והוא מוסיף בשורה שביעית, כי דבר השם בזה, זה שלא השגיח על דברי תורה כל עיקר, וכן כל שאפשר לו לעסוק בתורה, ואינו עוסק, אז נחשב כי דבר השם בזה. ביום אדם לא נחשב כי דבר השם בזה, כי ביום יש לו עיסוקים, יש לו את העסקות, יש לו כל מיני חובות. בלילה אדם במקום ללמוד תורה, מפעיל הטלוויזיה, גולש כמה שעות, עולה כל מיני דברים. ביום הוא עובד, ביום הוא חייל, ביום הוא חייב לחכה לכל משפחה. בלילה זה כבר בעיה תיאולוגית. אדם שיש לו את הזמן, ולא פותח ספר, אז דבר השם בזה. זה אדם שיכול ללמוד, ואינו לומד. גם אתם בישיבה, זה אדם שיש לכם את הזמן פה. עכשיו ללמוד, אין לכם חובות, אין לכם משפחה, אין לכם פרנסה. אין לכם עכשיו את הלחץ של צבא. כשאתם יכולים ללמוד, אתה לא לומד מספיק חזק, אז דבר השם בזה. כמובן, צריכים לקחת את הסקות, את הנופש, אבל להשקיע, לתאמץ. אז זה מה שהרמב"ם מוסיף שוב פעם, שאדם בלילה, לא רק שזה רינה של תורה, איכשהו מצליח באור של תורה, מן הרלה בלילה, יותר מהיום, בין אם זה משהו קוסמי, סודי, קבלי, בין אם זה משהו חווייתי, אמפירי, שבלילה יכול להתרכז יותר. מה שמעניין בגמרא, וזה אני חוזר, זה התמונה של המתמיד. רוב הדוחות של הגמרא פה, רוב הדוחות זה האדם שקם באמצע הלילה, הכינור מתחיל לנגן, והוא קם באמצע שינתו ללמוד תורה בחצות. התמונה שלנו של מתמיד, זה יותר מה? אני אומר לך, הבחור הזה הוא מתמיד. מה אתה חושב על הבחור הזה? נו? ולומד ולומד ולומד, עד שתיים הולך לישון. זאת אומרת, כל התמונה שלנו של לימוד לילי, זה אדם שלומד עד כמה שיוכל, ואז הולך לישון. איכשהו באיזשהו שלב הדברים התהפכו. התמונה של מתמיד בגמרא, של דוד המלך, הוא אדם שקם באמצע הלילה, הוא הולך לישון, קם בחצות, לומד על הבוקר וממשיך. עכשיו, אנחנו יותר מעדיפים את הלימוד בתחילת הלילה, עד שאדם הולך לישון, ואחר כך הוא יושן עד שחרית. מה קרה? כמובן, המהפכה היא בגלל מה? מילה אחת.
חשמל.
אצלנו היה חשמל, אז ב-6-7 הולך לישון. קם בחצות, מדליק נר, ב-4-5, כשמתחיל עוד השחר, אז הכל טבעי. אצלנו יש חשמל, אז החוויה הלילית נמשכת עד 12-1. אז הוא הולך לסרטים, והוא הולך לכל מיני דברים, והוא למד, אז הוא המתמיד. אז זה ברור בגמרא שהתמונה של דוד, התמונה הזוהרת של דוד, זה אדם שקם, מגמרי הפסוקים, ואתה קם ביום לילה. הפסוק שחזל דורשים הוא לא פסוק של לומד עד סוף הלילה. ואתה קם ביום לילה, ותתדרך לביתך. קומי רוני בלילה, לראש השבועות בוקר. הוא קם בלילה, ואז הוא ממשיך. אז צילמתי לכם תשובה של הרבג'י יוספי, אבי אומר, שהוא שואל מתי זה התהפך. הוא אומר, ומי הוא מה שכתב בספר 7, חתם סופר הנה, שלומדי התורה רובם ככולם נעורים בתחילת הלילה ולומדים. רוב המתמידים אצל החתם סופר למדו בתחילת הלילה עד שהלכו לישון, אחר חצות, אחרי 12. הנה כותב רב עובדיה, בימי חורפי ראיתי, אומר כשהייתי צעיר, רב עובדיה כותב, אני ראיתי שרוב לומדי תורה רבנן קשישי, הזקנים הקשישים שרב עובדיה ראה לפני 70 שנה, אשר בארץ הימה, היו נוהגים לישון בתחילת הלילה ולקום בנקודת חצות. הם היו נוהגים לישון ואחר כך לקום, כן הספרדים, המנהג הספרדי, לישון ולקום תקום חצות ולומדים עד אור הבוקר. וכן נהגו גדולי עולם, כמו שכתב בזוהר הקדוש פרשת אמור, וגם כן יש סיפור של רבי עקיבא, והוא מצטט. אבל אנו, בעניותינו, כותב שזה פחות טוב, הרגלנו ללמוד בתחילת הלילה, והולכים לישון אחר חצות, והוא מצטט כל מיני מקורות שתומכים במנהג הזה, לקום, לא לקום, אלא להישאר ער וללמוד כמה שאפשר. נו, מה אתם חושבים? מה היתרון של קימה באמצע הלילה על פני אדם, אם מדובר באותו לימוד כמותי. אדם ילמד 5 שעות בלילה, שאלה מ-8 עד 1, או מ, אני יודע, מ-12 עד, מ-11 עד 7.
של
ההסתכלות חדשה
עליה,
אם אתה פשוט
ממשיך
עד הסוף, אתה הולך, אז אין את הקטע
שאמרנו של
התחלה
חדשה,
של
הסתכלות חדשה על
הלימוד.
כן, בעצם
כשאתה קם באמצע הלילה, אז אתה תוכב טובה למודעות של היום.
שקט יותר, קר יותר.
שקט יותר, טכני, אתה איש טכני. לוגיסטיקה יותר טובה, כי זה שקט יותר, כי בלילה, בתחילת הלילה עדיין תוסף, זה עדיין... זה קרוב למה שיונתן אמר, תפילה מושפעת.
אבל גם אדם באופן כללי, כאילו בסוף היום כשאתה עומד לשעות ראשון, קשה להמשיך להחזיק ראש. ואם אתה...
כן,
אז אתה... ואם השעה בסוף, כאילו, את השעה שבה אתה עומד לישון, זו שעה שכולם בבית המדרש, וזה יותר קל.
אז המכון לבניקים תמיד חושבים על הדברים האמפיריים, הקונקרטיים. קל יותר ללמוד. המקוח נקו חושב על החוויה, החוויה יותר עשירה ויותר, כן, מה עוד? איפה האבירים שלנו? מה יותר אמיץ? להישאר ער או לקום באמצע הלילה? מה יותר קשה? מה יותר
קשה?
זה השאלה בגלל העצלנות המודרנית או שפנימית?
זה פנימית. אם לא היה חשמל, אז היה יותר
להניע
להישאר ער ולשרדים בפחות. עכשיו שיש חשמל, אז
צריך לישון מוגרם. אבל הנקודה המעניינת פה, שאיכשהו התמונה התהפכה. אצל הדורות הקודמים, זה היה ללמוד באמצע הלילה, קום עירוני בלילה, דוד אמר באמצע, אצלנו זה יותר נתפס כאני לומד עד ואחר כך אני הולך לישון. טוב, זה בקשר לקטע הזה בדף ג' עמוד ב' דוד המלך שוב פעם. הגמרא מדגישה כמעט דוד באמצע הלילה. חז"ל מדגישים את התחושה, הנקודה הפואטית, השירית, החיבור, נוכח בני השם, שירו אימי עומד לפני השם. גם ההצלחה הטכנית יותר, מה שהרמב"ם מדגיש, הרמב"ם מרחיב לימוד לילי למשהו יותר אישי, הזהות של התורה, הזהות של האדם, כתר התורה. ואת המנהגים השונים מתי ללמוד, בתחילת הלילה או בסוף. אלא כמובן, לא דיברנו על ההשפעה הקבלית, אם מדובר בקבלה, אז ודאי שסוף הלילה הרבה יותר טעון, הרבה יותר משמעותי לבעלי קבלה, השמרות האחרונות, תיקון חצות במיוחד. אז ברגע שאתה מוסיף את המנהל של תיקון חצות, ולדבר על ירושלים באמצע הלילה, אז ודאי שאתה אדם שקם לקראת האירוע הזה והתקופה הזאת, מחבר תורה לתפילה, אז הרבה יותר חשוב, כן.
זה נורא, הזזנו היום את הלילה, כאילו.
מה?
הזזנו את הלילה, אצלנו להישאר יותר מאוחר, זה במקום עד 11, אתה נשאר עד 12 אחד. 11 זה מאוחר.
נכון,
כאילו, אם יש לנו 7 6.
נכון, אז גם כן מה שקורה, זה גם כן פיתחנו את המושג של שינה בצהריים. הדורות הקודמים לא ישנו בצהריים, אז הם רצו, הם צריכים לישון קצת יותר בלילה. אנחנו מפונקים, אז הולכים לישון בסיאסטה, ובכסין שוב הפעם אמר לנו שהוא אף פעם לא לקח שינה צהריים, הוא אף פעם לא הולך לישון בצהריים, ובכסין זה. קם בבוקר, ננסה לעבור כמה שאפשר, ופחות שיש לו, והולך לישון, מצליח פחות יותר. היכולת להישאר, לא ללכת לישון, להישאר בחשבון הכללי, ודאי שאתה צריך להתייחס לצרח הגוף ולצרכים הפיזיים, אבל בדקה ספציפית, היכולת לא ללכת לישון בדקה ספציפית, בלי קשר, כן ישנת, לא ישנת, לתפקד בדקה ספציפית, זה כושר, זה מיומנות שכל בוגר, כל מבוגר צריך לדעת, כי תהיו חיילים, תהיו הורים, אין לכם את הדרך, אני לא מרגיש טוב. הילד זקוק לטיפול, אתה צריך להיות בית החולים, יש ניתוח, יש מבצע, יש תרגיל, אתה לא יכול להגיד, אני לא ישנתי. כמובן, במסגרת היותר רחבה, לא ישנתי כבר יומיים, אני צריך עכשיו לישון קצת יותר, אז יש אילוצים פיזיים שאתה צריך להגיד להם. אבל יכול להתגבר על השינה. לדעת שהיום אני לא ישנתי בלילה, ואני קם לשחרית, ואני יוצא תפילת שחרית וקריאת שמע בזמן, ואני לומד, ואז אני ישן קצת יותר בהפסקה, ובלילה אני ישן קצת מוקדם יותר, אני הולך לישון. אז אתה בעצם מתמודד עם המאזן הכללי, אבל לא נכנע.
זה שיהיה
כן, גם לא נכנע. זה לדעתי, כן. היכול לקום בבוקר, כן? המאבק הזה, הוא לא 99% פסיכולוגי, הוא 100% פסיכולוגי, לא 99. אין אף אחד שלא יכול לקום בבוקר, זה הכל הכל פסיכולוגי. התמונה היותר רחבה זה פיזית, כן? אם לא ישנתי טוב, אז בעצם איזושהי שלב הגוף שלי יתמודד, אם צריך לישון. אבל לא בתקה ספציפית, עכשיו יש מביאים את הטרוריסט הנודע לשמצה, את המוחמד, את האדם הזה שניהל, שתכנן את כל הפיגועים ב-9 בספטמבר 2011. אז מביאים אותו במשפט בגואנטנמו ביי. ומספרים עליו, מישהו כתב ספר, איך שברו אותו. היה מאוד מוחשב, ולכן את עצמו לא להישבר. גם הווטרבורדינג לא עזר, שום דבר לא עזר לו. איך שברו אותו, מנעו ממנו לישון 180 שעות. החזיקו אותו כל מיני דרכים, ותפסו את השרירים שלו, כל מיני דרכים למנוע אדם מלישון, כי בדרך כלל אחרי 70-80 שעות אדם חייב ללכת לישון. הגמרא בנדרים אומר שאחרי 3 ימים אין יכולת לאדם להישאר. אולי 3 ימים, 4 ימים, אבל הם השאירו אותו 180 שעות בלי שהוא ישן, ואז הוא פשוט התמודד, הוא התפרק, הוא נתן להם כל אינפורמציה, ואינפורמציה הזאת צריך לה כל מיני פיגורים שתוכננו. אז העניין של שינה, היכול לשלוט על שינה, הוא בעצם העניין היותר קרובי של הדמרק. יופי. אז אני לא ממשיכה בדף ג' ומבית למטה, כן? בדף ג' ומבית למטה, דוד המלך קם, והוא מתייעץ עם מיד, אחרי שהוא התחיל את היום, מייצים שורה שלישית לקראת הסוף, באחיתופל, ונמלכים מסנהדרין, ושואלים באורים ותומים. הוא מתייעץ אחיתופל, שאל את הסנהדרין, והם שאלו את האורים ותומים. והגמרא ממשיכה ונותנת לנו איזה ביטוי אחר לאורים ותומים. רוב הפעמים אנחנו קוראים להם, או לא, אורים ותומים, אבל בדף ד' אמן א', ובניהו בן יהוידע, פסוק בשמואל, על הקריטי ועל הפליטי. אורים ותומים גם נקרא קריטי ופליטי. למה? נראה עוד מה. מי שיודע, אדם שחי במאה ה-18, שכתב 2 ספרים, אחד על חושן משפט, הוא קרא לספר אורים ותומים, אחד על איסור והתר, הוא קרא לו קריטי ופליטי. מי כתב את 2 הספרים, אורים ותומים על חושן משפט, וקריטי ופליטי עד יהודע, דיני איסורים? רבי יונתן אייבשיץ. רבי יונתן אייבשיץ, בעל ספר אורים ותומים, ספר מאוד קשה על חושן משפט, ואני אוהב לקרוא את הספר כי זה מאתגר. צריך לדעת את הסוגיה ממש טוב כדי בעצם לצלוח, כדי לשחוק, כי אחרת אתה... ספרים אחרים הקצת אתה יכול לקרוא, אבל אורים ותומים, אתה לא מכיר את הסוגיה, בעצם כישלון נורא. וקראתי ופליטי. ושואל את הגמרא, למה אורים ותומים נקראים קראתי ופליטי? למה נקרא שמם קראתי ופליטי? שורה רביעית. אומרת הגמרא, קראתי שקורטים דבריהם. פליטי שמופלאים דבריהם. קראתי ופליטי, קורטים דבריהם, מופלאים דבריהם. מה זה קורטים דבריהם, רשי? שומעים דברים צובים וגמורים שלא יפחתו ולא יוסיפו. קראתי זה מלשון קצוב, חתוך, מדוד. אתה קורט, אתה חותך, אתה מנתח בשר, 100 קילו, 200 קילו, הבשר הספציפי, לא בשר אחר. קורט, קורט ברית. אני מקווה שאדם שעושה את המילה, הוא יודע לכרות את העולה. הוא יגיד, בסדר, אני אקח את הסכין, כמה שילך, אני אקח כמה שאני קורט. מאוד מדוד, מאוד קצוב, מאוד ספציפי. מנתח. מה זה פליטי? אז רש"י לא מסביר, אבל מה זה פליטי? שהם מופלאים דבריהם. אז באיזשהו שלב, יש פה ניגוד בין קראתי לפליטי. קראתי זה דבר חתוך, מדוד, ברור, צלול, כבן. אני קוראת, אני שם תחומים, אני גובל, אני מגביל. יש דבר שמדענים, המדענים שלנו, כן? מה התפקיד הראשון של המדען? לתחום לעצמו את הפילד הסטרי, את השטח שהוא יחקור. אני מכניס את הנתונים האלה לתוך המחקר, הנתונים האחרים לא רלוונטיים, ואז הופיע הנתונים, האנשים, האוכלוסייה, אני בונה את המחקר שלי. צריך לתחום, רק יכול לתחום אם הוא יודע, ואחרי שתוכים הוא גם מגיע להיכרות יותר טובה. פליטי זה נפלאים דברים, שאי אפשר להבין אותם. הם לא גלויים, הם סתומים, הם רחוקים, הם מנותקים, קשים, סוד, כמוס, מסתורים. יש כאן ניגוד. מה דבר צריכה להיות? דבר קרות, דבר קצוב, דבר מדוד, דבר קריטי, או מופלאים? מה אתה צריכה להיות? משה בנו אומר, לא נפלאיתי ממך, לא בשמיים, לא מעבר לים, לא נפלאית. מה דוד המלך אומר? גל עיניי, והביט הנפלאות מתורתך. דברים שאני לא יכול להגיע לבד, אתה צריך לגלות את העין שלי. אני לא יכול עם העין הקוגניטיבי, האופטי, המנטלי, האינטלקטואלי. אני לא יכול, אתה כשבר פה צריך לתת לי איזו מתנה, אתה צריך להעביר את העין האופטית, לתת לי איזו ראייה נבואית וקבלית וסייעת הדשמיה. איך אנחנו מתייחסים לתורה? והתשובה היא, אתם כבר גושניקים, התשובה היא, גם וגם, כי תורה מוקדת. אני מנסה לעזור לכם לדעת איך לנתח סוגיה, איך להשתלב בסוגיה, איך לכבוש סוגיה, איזו שאלה, שאלה ראשונה, איזה צד, צד שני, איך מתקדמים בסוגיה, איזו שאלות לשאול, מקורות, דרך בריסקאית, המתודיקה של הלימוד, מתודולוגיה, תובנות שונות, כי אני באמת מנסה לכבוש את השס. פעם רב לכנסין אמר שהוא מרגיש שהשס הוא כל כך פרוע, הוא כל כך לא מסודר, הוא כל כך כאוטי, שהוא כמו איזו בתולה שזקוקה להצלה, שהוא האביר שיבוא להציל אותה בתולה. כאילו, הוא מרגיש איזו חובה רומנטית כלפי שס. כי אנשים לא מבינים את השס, מזלזלים בשס, אז זה סתם לא רלוונטי, מה אכפת לאנשים בעצם שנולדה ביום טוב, כן מותר את האכילה, כן אסור, מה אכפת? אבל מי שבאמת יודע, אחרי הביצה, עומדים כל מיני מושגים של בונו, שהביצה זה הביטוי, אבל השאלה זה לא הביטוי ספציפי, אלא מה ההיגיון, מה הסברות, מה המבנה שעומד מאחורי הדין הזה. אתה צריך לפנח ולפצח את הספציפיות, ולהגיע לדבר יותר עמוק. אז מצד אחד, כל הגישה של הבריסקאים, של אדם של עומד תורה, זה לכבוש, אני רוצה לכבוש. דניאל, כשאמרתי לך שאתה צריך לתפוס את התוספות בגרון, זה באמת כדי לכבוש אותם, אתה כובש אותם, רק אם אתה מבין אותם ומאתגר אותם ומקשה ומפריך ולא מקבל ולא ליוצא, להיות עלי ולהיאבק עם התוספות, ולשים סדר לתורה הפרועה הזאת. הגמרא בקידושין אומרת, שמתי לכם במקורות, בדף השני שחילקתי לכם, הגמרא בקידושין, לא מופיע, לא חושב שום מופיע. אותיות. אבל שוב פעם, מדען שרוצה לכבוש, מה הדבר היחיד שהוא עושה? באנגלית, to take stock, אני בעצם מעריך את הדאטה, אני שם את הדאטה בתאים, בקטגוריות, ואז יש לי את הקטגוריות, אני יודע איזה דאטה, כי עד שאתה לא מגביל ומצמצם את הדאטה, הראש שלך מטורף. אתה יכול לנתח את הכל. אתה צריך לבנות מודל, ומה אני כן מנתח, ומה אני לא מנתח. אז ספרו את האותיות, ואז היה לה מפה. הייתה לה מפה, הנה מפה של תורה, עכשיו אפשר לנתח, החלק ראשון של התורה, חלק אחרון, השליש, הרבה, אפשר. אז הסבירה מובילה לסיווג, הסבירה מובילה לקטגוריות ולהשתלטות. ונקראו סופרים כי הפכו את התורה לקריטי, קרטו את התורה, השתלטו על התורה. מצד שני, לפעמים אדם מגיע למצב שהוא מרגיש התורה זה משהו קטן, ואפשר להשתלט עליו. הוא מאבד את התחושה שעומד מול משהו אינסופי, ומשהו נצחי, ומשהו, כפי שאמרתי, פרוע, רחב יותר, כמו הים. כן, מה קרה? רבי יוסף קארו קרא לספר שלו, מה? קשור לפרשת אמור, כן? דיברתי על זה בבית הכנסת. איך הוא קרא לספר? שולחן ערוך. כי אצלנו הוא סידר את הכל בצורה יפה, כמו שרק ספרדי יכול לעשות. הכל נקי, הכל חלק, הכל יפה, הכל מוסדר, שולחן ערוך, מרח את השולחן, חשבת אמור, והמתנגד הראשי לבי יוסף קארו, יפשם אלוהיה. שלמה לוריה שחי בלובלין, הוא התנגד לעצם הגישה שאפשר להסדיר את התורה, למסגר את התורה, למדר, לספק, לעשות את זה כל כך, ככה חלק ומסודר. ואיך הוא קרא לספר שלו?
ים של שלמה.
ים של שלמה, תורה זה לא שולחן הפוך, יפה, עם כל העוגיות מסודרות על השולחן, תורה זה ים. מי שרוצה לשחוק בים, הים יריס אותו. אתה צריך לדעת שהוא נראה, החוויה הכי מתוקה שלי, הכי מתוקה בעולם הדתי הפנימי שלי, שאני באמת נאבק עם סוגיה, והסוגיה מאוד קשה, ואני משקיע 5-6 שעות, ואני מסדר את כל הנתונים, ואני באמת משתלט על הסוגיה, לקבל איזו תחושה שהשתלטתי על הסוגיה, ואני יושב על הסוגיה, ואני מבין בסופו של דבר, הכנסתי את כל הגורמים לראשי, ויש לי איזו תחושה על דינמיקה של הסוגיה, ואז זה כמו, תאר לעצמך, מכיר הרואה הסרט, והגיבור של הסרט, הוא נמצא בתוך ג'ורל, הוא מסלק את כל העצים, הפרושים והנחשים, והוא כאילו חותך אותם עם השטח שלו, והוא חוץ ורודף מהאנשים הרעים, ואז הוא מגיע לאיזה הר, לאיזה קלירינג, לאיזה מקום חשוף, ואז הוא אומר, 20,000 קילומטר מעל איזה ים גדול. והוא חושב שהוא בעצם הצליח לברוח, והוא יודע שמה שהוא עשה, מה שהוא עבר זה פינה קטנה, זה משהו קטן מול הגדלות שעוד לא עשה, הוא צריך עכשיו לקפוץ לתוך הים הגדול, כן? הוא מגיע לזה, זה קורה בכל סרט, כן? בורח, בורח, בורח! הנה, מגיעים למפל מים, מגיעים לים, הוא רואה שהוא לא עשה שום דבר, שתופסים אותם. זה התחושה שלי, שכל מה שעשיתי, אני פותח איזה ספר, ופתאום אני מגלה איזה זווית שלא חשבתי עליה, או איזה סברה שלא חשבתי, ואני בעצם מרגיש, הנה הגעתי לסוף יכולתי, אני לא יכול יותר. אם אני מתקדם יותר, זה רק יקלקל מה שכבר הצלחתי. אני צריך לעזוב ולהיכנע. כאילו זה הכניעה המתוקה. זה הכניעה המתוקה. שהוא פה אוהד של Dire Straits, אני ששמע עליו, המקהילה בשנת ה-80 של בריטניה. יש להם שיר יפה, Sweet Surrender. זה הקנייה המתוקה. לפעמים אתה נכנע למשהו, וזה הקנייה המתוקה. זה טוב להיכנע. זה טוב להיכנע למשהו, כי אתה נכנע למשהו גדול יותר. וזה הפלאתי של התורה. זה נפלאתי. אני חולק כמו שרבינו. התורה כן נפלאת. מה שרבינו אומר לא נפלאת, וזה מסר מרגיע, שאני יכול לצליח בתורה, באמת הוא צודק, צד צד, ואיזשהו שלב. זה בעצם אותה דילמה שעולה בפסוק הראשון של תהילים. לא יודע אם סיימתי לכם את המקור הזה, אבל בגמרא, בקידושין, יש מחלוקת. האם רב יכול למחול על כבודו? אבא יכול למחול על כבודו. מלך אינו יכול למחול על כבודו. מה לגבי רב? כן? בחור שחס וחלילה לא מגיע לשיעור. חלילה וחס, שמו שמיים. אם מותר לרב למחול על כבודו, או שהוא צריך לשלוח לו מסמס עם כל הזמן. מה הגישה של הרב? יכול למחול על כבודו או לא? אז יש ויכוח. אז למה לא? אז יש מחלוקת בין המראים. כי כתוב בתהילים, אשרי האיש שלא הלך בעצת ישעים, בדרך חטאים לא עמד. אשר לעצים לא ישב, כי אם... אז למי שייך את התורה? זה התורה שלי, זה הכבוד שלי, אני יכול למחול לך? אתה פוגע ברב, אתה לא פוגע בי, אתה פוגע בתורה, אתה פוגע בריבונו של עולם, זה לא כבודי למחול, זה תורת השם. אני לא יכול למחול, אתה לא מכבד אותי, אתה מכבד ריבונו של עולם. לפעמים אנשים תורים, המנהג שלנו בישיבה של הרבנים להיות שקטים יותר, ולא כל כך פורמליים, ולא ללכת באיזה בגדים פשוטים, אבל בישיבות החרדיות, הליטאיות, בישיבות אחרות, שראש ישיבה מסתובבים ככה, באיזה פמליה של כבוד, ומדברים אליו גוף שלישי, מה הרב חושב, ומספרים סיפור על ראש השיבה הקודם של ישיבת כרמיאבי, מי שייסד את כל הישיבות הסדר, הרב חיים גולדברג, זכרו לברכה, שהוא מאוד הקפיד על כבודו, מאוד הקפיד על כבודו. פעם הוא שאל איזה בחור בשיעור כללי להביא לו מים. אז הבחור יצא מהשיעור, מה שבחסין אף פעם לא היה עושה בכלל, בקש מים, אז הוא ביקש מהתלמיד מים, הבחור הביא כאן כאן מים, כוס, והניח את שניהם לפני ראש השיבה. הבחור חזר למקומו, השיבה חיכה שהוא יחזור למקומו, אחר כך קרא לו, תחזור ותמזור לי מים עכשיו. שכחת למזור. מה, הוא רוצה כבר עצמו, הוא יוטיסט, הוא מתאם, הוא מתנסה, לא. כי הוא הרגיש שם אני צריך לחנך אותך, כבר אתה מכבד, לא נותן, אתה מכבד את הבנו של עולם, אם אתה לא מכבד תורת דרכי, לא תלמד מכבד אף דבר, שום דבר. אני לא יכול, אני זוכר אחרי השיעור, כל הזמן רצינו לקחת את הספרים של הלכנסים חזר לבית המדרש. יש לו את הקרדון הגדול של הספרים, ויש את הספרים הגדולים, כמובן הוא היה צעיר יותר, ואז כאילו זה היה מאבק לקחת את הספרים, והוא לא נתן, הוא לא ירשם לנו, הוא תפס, הוא אחז בספרים. אני זוכר פעם מישהו שאל פעם לכנסים רבי, אתה לא מחנך אותנו בכבר התורה, בשירות תלמידי חכמים, אתה לא נותן לנו את ההזדמנות הזאת. אתה פוגע בנו, אתה כאילו, אתה לא אחראי בכך, כאילו. זאת אומרת, אני יודע, אבל אני לא יכול. אני לא יכול להתכבד, הוא לא ירשם לנו לכבד אותו, כי הוא כל כך חשש מהסכנות של כבוד, שהוא היה מוכן להתפשר, ולא לתת לנו הזדמנות לכבד אותו, כי הוא כל כך חשש. אבל גם תלך למקום אחר ותראה רבי ראש ישיבה שבאמת מקביל על כבודו, כמובן, בצורה אידיאלית, יש תמיד אנשים שכאילו מאבדים את המצפון, נבוא את הכיוון. אבל בדרך אופטימלית, במצב אידיאלי, לא רוצים את הכבוד, רוצים לחנך אותך לכבי תורה. וזה לא אופציה של האדם, אם תורים. אני לא יכול, אין לי אופציה, אני חייב להכריח אותך לכבי אותי, כי דרכי תלמד לכבי תורה. אבל מה סוף הפסוק? כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו, תורתו זה מה? תורה של? של אדם, של איש. תורתו של האיש. אז יש כאן ניגוד, יש כאן מתח בתוך הפסוק. צד אחד זה תורת השם. וצד שני זה תורתו, זה תורת האדם. והניגוד הזה גורם למחלוקת. מי שסובר שאני חושב שזה הרבה, מי שסובר שהרב אינו יכול למחור על כבודו בגלל שזה תורת השם, זה לא כבוד שלו, ניגוד דילה. מי שסובר שרק יכול למחור על כבודו, כי סך הכל אדם כובש תורה, מפנים תורה, הפך את התורה למשהו פרסונלי, אישי, תוכי, יסודי, חווייתי. והגישה שלנו לתורה צריכה להיות שניהם. מי שבאמת חושב כל הזמן זה תורת השם, ואני אפר ואיפר, אני לא יכול להשתלט, אז הוא יהיה אאוטסיידר. זה קשה מדי, נוח לי להישאר בחוץ, ולא לכבוש את התורה, ולא להיות תלמיד חכם. זה קשה, זה רק עבור מצטיינים, אני לא מצטיין. אני מקבל על עצמי להיות עם הארץ דירייתא כל חיי, אני לא, מספיק בסדר, נוח לי. אני מקבל את התורה הזה, אין שום לחימה, אין שום מתקוממות, אין שום, בסדר, שיהיה מארץ, מה אכפת לי? לא, אתה יכול, יש לכל אחד אתה יכול ללמוד תורה, לכל אחד שלמד וצריך בו בישיבה, אף אחד לא התחיל כתם חכם, כל אחד עשה את ראשית דרכו, והרבה הרבה שולים, הרבה אתגרים, וזה התמודדות, העקביות, השיטתיות, והאנרגיה, וההתמדה, שעזרה לכל אחד להתגבר. מצד שני, לא להיות יותר מדי אינטימי עם תורה, להגיש כאילו זה, כמו, אני למדתי מתמטיקה, וחשבון, וספרות, ופוליטיקה, למדתי כמעט הכל, כל התחומים קצת נגעתי בהם. וכל תחום שנגעתי בו, למדתי קצת, אבל הרגשתי שאם אני באמת מתמיד בתחום הזה, אשתלט. כן, אשתלט על מחשבים, סך הכל, מה זה מה? אשתלט, בסדר, צריך. אבל תורה, אי אפשר, זה רצון השם, מטבע הדברים, זה, איך אומרים בעברית, איך אני אגיד את זה בעברית? כאילו אדם שנכנס לעשות רסלינג, לעשות ההפקות עם גורילה של 4,000 קילו, 400 קילו. רבנו שלום, רצון התורה זה 400 קילו, זה גורילה של 400 קילו, בטח הוא יביא סמכה, כי זה תורת השם. וצריכים כל הזמן לשמור על האיזון של קריטי ופריטי. למשל, איך אדם מתנהג בבית המדרש? אם זה יותר מגי פורמלי, אז אף אחד לא יהיה בבית המדרש. צריכים לעשות, זה המקום שלי, זה התורה שלי, זה הבית שלי, אני יושב ולומד. אם הכל מותר, אז אתה מאבד את הספשייל, אתה מאבד את המיוחד שבתורה, שזה לא החבר שלך. זה המידע לפני השם, קצת נוגע למה שדיברנו על הבדל בין 18 לקריאת שמה. ליצור את השגרתיות ואת החיבור למציאות, מצד שני, לא מאבד את התחושה המיוחדת של תורה. להגיד שבעצם כל דף שאני לומד, כל דף שאני סוגר, זה משהו נצחי, זה משהו אינסופי. וזה השילוב בין קריטי לפלייטי. השילוב הוא לפעמים קריטי, לפעמים פלייטי, אבל השילוב הוא מאוד מאוד נחוץ, וזה שילוב של משה רבינו מול דוד המלך. משה רבינו לא בשמיים, לא נפלט, דוד המלך גל עיניי, והביתי נפלא מתורתך. ציינתי לכם עוד פסוק בתהילים, פליאה דעת ממני, זה בתהילים כופלה מטט וו. פליאה דעת ממני, למדת? הדעת הזה היא פליאה, היא מחוסה, היא איזה סול שאני לא יכול להגיע, ושוב פעם. אני יודע שאני מדבר על הגרושניקים שלא כל כך רגילים לחשוב בכיוונים אלו. אדם יצריך בתורה, רק אם יש לו סייעת את השמי. רק אם הקדוש ברוך הוא עוזר לו, בכל המאמצים, הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה לחכמים, יהב חוכמתה לחכים, אני חושב שדיברנו על הפסוק הזה בדניאל. אז אדם כדי ללמוד תורה לצריך, צריך להיות חכם, ולדעת את המתודולוגי, ולדעת את הדרכים, את הכלים, ולנסות ולמצוא, אבל בסופו של דבר, הכל זה סייעת את השמי. בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך, אני לא מקובל, ואני לא הולך בבית הכפרות, ואני לא שואל בעלי אובי אדוני, אני אדם מאוד מאוד רציונלי, אבל אני יכול לספר לכם פעמים שהרגשתי כאילו אני יושב מול הר, והר חוסם את דרכי בלימוד, ואני מרגיש כאילו משהו סילק את ההר, בעצם פתאום ההר סילק. ואני לא יודע מה, זה דבר שלום, מזמים, זה ביחד מסלקים את ההר, ואיכשהו הגעתי לאיזה נורא. נורא נדלגת. פתאום הגעתי לאיזו הבנה בתורה. כמובן החוויה היא לא רק בתורה, אבל יש משהו מיוחד בתורה. אני מרגיש שיש איזו עזרה שאני מקבל בעניין של עולם, של סייעתא דשמיא. ציינתי לכם מדרש מאוד מאוד יפה כאן, בשמות רבה, בעמוד ראשון. מה קורה? ויתן על משה כחלתו לדבר עמו. הקדוש ברוך הוא נותן את התורה למשה. מה זה ויתן? וידבר השם על משה. בדף הראשון, אמר רבי אבהו, כל מאה שנה שעשה משה למעלה, היה לומד תורה ושוכח. 40 יום, משה היה גומר את התורה ושוכחה. אמר לי, ריבון העולם, יש לי מאה יום ואיני יודע דבר. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מי שהשלים מאה יום, נתן לו הקדוש ברוך הוא את התורה מתנה, שנאמר ויתן על משה. אז אנחנו עושים את המאמץ. בלי 40 יום, בלי המאמץ, הקדוש ברוך הוא לא יעזור לאף אחד. מה כתוב בבב מציע? מי שאומר, יגעתי, ומצאתי תאמין לו, יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לו. לשון מאוד מוזר, מה זה יגעתי ומצאתי? למדתי והבנתי מה זה יגעתי. אז קודם כל אתה הגיע. מי שאינו מוכן להתייגע בתורה, להשקיע בתורה, לעסוק בתורה, אין תקווה, אין תקווה. זה לא דבר שאתה יכול לכבוש ככה בנינוחות, בהפעות, פה ושם, לא תמידיות, אתה מגיע לבית המדרש, לא מגיע לבית המדרש, אז קצת מכניס את תורה, שלא מכניס את תורה, זה תורה, אי אפשר. אי אפשר ללוג עם אדם לא מתמסר. צריך להתייגע. אבל בסופו של דבר זה מציע, זה בתורת מציע. אין אף אדם שצריך בתורה אם הקדוש ברוך הוא לא יעזור לו בתורת מציע. דבר שאתה מוצא ככה בפתאומיות, בלי תכנון, שהקדוש ברוך הוא ממציא מידך. אז יגעתי ומצאתי, וזה הסיפור של משה רבינו. משה רבינו משקיע, משה רבינו מתמודד 40 יום, 40 לילה, לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי, אני מקווה שיהיה לכם את הדמיות האלה. כל פעם שאני מרגיש חושה בתורה, אני חושב על הרכנסים והחושה עוברת. כי הוא לימד אותנו את העיקרון הזה של יגיעה, יגיעה בחיים, יגיעה בתורה, לשים את הרצון על הבטן, על החשת לחוב. הוא היה מסיים את השיעור כמעט כל יום באחר ה-25. רק לחנך אותנו לא להיות כל הזמן קשורים ואסורים, כאילו, אני חייב לאכול, כאילו, קשורים מנטלית, אני חייב לאכול ביחד. ואדם צריך להגיע למצב שיכול להשתלט על עצמו, ואני לומד תורה, ואין סיבה שאני אלך לאכול עד שאני אגיע לדקה האחרונה שכבר אין ברירה. ואני אומר לכם, בתקופות האלו, האוכל הישיבה לא היה סגנון קפטריה שמרגישים הרגשה עצמית. שמו את האוכל בשולחנות בסגנון שבת, וכמובן היו שמונה לכל שולחן, ומה קרה? אנחנו הגענו ב-1:25, וכבר התיישבו בכל שולחן שבע אנשים אכלו כבר כל האוכל שהיה מיועד לשמונה אנשים, כי לקחו את כל האורז ולקחו את כל הסלט, כאילו חתכו את המנת עוף לשבעה חלקים, ולא היה ספרם, לא היה ספרם מבשר, לא היה אורז, נקודה, מה שקיבלת בשולחן, קיבלת, המטבח היה סגור, זאת הייתה התקופה שהישיבה לא הייתה מאוד ענייה, ולא היה מקולת, ולא היה רמי לב, ולא שום דבר, היו פעמים שפשוט לא אכלנו ארוחת צהריים, פשוט פספסנו, הגענו ב-25 ולא אכלנו, אני זוכר שפעם איזה בחור בשיעור מאוד כעס, למה אנחנו כל הזמן מפספסים את הארוחה? אז השיר אז היה באודיטוריום, אז הוא יצא באיזשהו יום מהאודיטוריום ב-5:01, אני לא אגיד את שמו, אני יכול להגיד את שמו, כי אני זוכר את זה כאילו היה אתמול, הוא קם, עושה את דרכו לדלת, ולכן הסין אומר לו, אני לא משתמש בשם שלו, תופס אותו באמצע, הוא אומר לו רק משפט אחד, דניאל, לא היה דניאל, דניאל, שמור מקום לכולם. איזה שריפה. דניאל, שמור מקום לכולם, כן, אתה יוצא, כי אתה רוצה לאכול, תשמור לכולם מקום, אם אתה כבר יוצא. עשית הסלחה. אז כמובן, יש מרכיב נוסף, ולא נמשיך, כי הזמן נוזל, יש מרכיב נוסף בתוך המדרש, יש במשה רבינו לא רק השקעה אדירה, אלא גם כן ענבה. הוא מודע שהוא לא מכיר כלום. רק מי שיודע שהוא לא יודע את התורה, רק האדם הזה יודע תורה. מי שחושב שיודע תורה, באמת לא יודע תורה, כי זה בלתי אפשרי שאדם יודע כל התורה כולה. אז רב ליכטנשטיין יודע שהוא לא יודע תורה הרבה יותר טוב ממה שאתה יודע שאתה לא יודע תורה. כי אתה לא יודע שאתה לא יודע תורה, כי הידיעה שלכם היא כל כך מצומצמת. כן, כמו שניוטון היה הרבה יותר רגיש למגבלות שלו בעולם הפיזיקה ממני, כי אני לא יודע פיזיקה כל כך טוב, אז אני לא יודע מה שאני לא יודע. כן, אז אני לא רק שאני עם הארץ בפיזיקה, אני עם הארץ על המרצות שלי, אני לא יודע שאני לא יודע. אדם שיודע מגיע למצב שהוא יודע שהוא לא יודע, וזה היה דווקא בריבונו של עולם, כי רק אדם שיודע שהוא לא יודע, זה באמת אדם שמכיר בריבונו של עולם כמו ראייה. מי שיודע שהוא לא רואה, הוא באמת רואה. מי שחושב שהוא רואה, הוא לא רואה, כי הוא מה שהוא חושב, הוא אלוקים, והוא משהו אנושי, משהו פגניסטי, משהו של עבודה זרה. אז מי שמשה רבינו, הוא ודאי שהוא ידע תורה הרבה, 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 הרבה יותר טוב מאף אחד שחי אחריו, אחרי 40 שנה, אבל הוא ידע כל כך הרבה תורה, שהוא ידע שהוא לא התחיל לדעת, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, את החלק הזה שהוא בלתי תפיס, ובלתי נגיש, ובלתי ישיג לאנשים, החלק הזה אני נותן לך במתנה. זה הניווט של משה כלפי תורה, את השנייה המתוקה של משה. כן, יאיר.
אנחנו לא יודעים תורה, והמטרה שלנו
היא
לדעת שאנחנו לא יודעים.
בדיוק. המטרה שלכם להיות עמי הארץ והישיבה.
לדעת שאנחנו לא יודעים.
כן, המטרה הזאת שווה 10,000 שקלים לשנה. כן, להיות עמי הארץ, כן. נגיד להורים, אני משלם לישיבה כדי להיות עמי הארץ. שאלו אתכם, אתה כבר עמי הארץ. לא, אני עמי הארץ, אבל אני רצת שווי. אני משלם לישיבה 10,000 שקלים כדי להיות עמי חכם על כך שאני עמי הארץ. להיות עמי חכם, להתחכם לעמי רצת שווי. טוב, נסיים פה, בית השם, שבוע הבא נעסוק בדוד המלך שמסתובב עם נשים נידות ומתלכלך בדם שלהם, מה זה אומר על הניבוד שלא מסתובב איתם ככה בצורה מינית, אלא בודק, בודק את הבהמות, מה זה שדוד המלך חוזר כל יום מעבודה כשהוא מלא דם? מה זה אומר על דוד המלך בדף ד' עד א', וגם לדבר על ביטחון וחוסר ביטחון בעבודת השם. אם אדם מרגיש בטוח, טוב, מצליח, הרגשה טובה, חיובית, עשית טוב, או להגיש כל הזמן, שמה יגרום החטא, קטונתי מכל החסדים, מכל האמת. יש בדוד המלך שני ביטויים. ביטוי אחד, לדוד שמר נפשי כי חסרני, פיבה, והוא מרגיש טוב בעצמו, חסרני. צד שני, לא להאמנתי, לראות בטוב השם בארץ החיים, אני לא מאמין שאצליח, אני לא מאמין שאלך לעולם הבא, אני כישלון גדול, אני לא... מה הרגשה? מה האיזון? להגיש טוב, חיובי, אני מצליח, הדברים הולכים? או להגיש, ככה אני צריך יותר. מתי כן, מתי לא. שני הנושאים עולים מדף דלת ונמשיך בשביל היום קצת המוסבר את המטרה.